אנחנו ממשיכים בספר עדר העיקר, מה זה? מה אתה אמרת? בעמוד למד זין. כן, לשם הגענו. טוב, אם אתה אומר, זה נראה לי. כן, טוב. בעמוד למד זין. עמוד למד זין בשורה השלישית. מעולם לא עלה על לב גדולי, כן, מעולם לא עלה על לב גדולי המחשבה שבמין האנושי, אפילו מהנמנים על הכופרים כאפיקור היווני בעצמו והדומים לו, לחשוב שהם יכולים לצאת בזיון מדעי, כמו נשק מדעי, על הכרת האלוהות מצד עצמה, כי אם על דעת אלוהים בארץ. דהיינו, על ההשפעה המוסרית שהלימודים האלוהיים משפיעים, שהייתה לדעתם לרעה למין האנושי, ולמועקה להתפתחות המוסרית והטבעית שלו. כלומר, בעצם הכופרים אינם קובעים שום דבר ביחס לשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. גם אלה שאומרים שאין אלוהים אינם אומרים באמת שאין אלוהים. מדוע? משום שמכירים בכך שזה הרבה מעבר ליכולתם. כלומר, הם לא יכולים לקבוע שום דבר ביחס לקטגוריה של מחשבה שהיא מעל המחשבה. מובן? גם המאמינים לא. אז על מה בעצם מתווכחים? על ההשלכות של האמונה באלוהים. והכופרים סוברים שההשלכות של האמונה באלוהים הן השלכות מזיקות. מה? אפיקור, אני לא יודע. וזה, מה? הוא התכוון לאפיקור. איך אני יודע שהוא התכוון לאפיקור? הרי אני אמרתי לפני כן אפיקור, והוא לא חזר על המילה שאני אמרתי. אז יש להניח שהוא סובר, שהוא יודע מה זה אפיקור, רק אתה שואל מי זה אפיקור. נכון? אז לכן, אני צודק שאתה לא שאלת על אפיקור. אתה שואל בכל זאת על אפיקור, למרבה הפלא. טוב, אפיקור היווני, או אפיקורוס, אפיקורוס, היה פילוסוף, קדם סוקרטי, שעל שמו נקראים האפיקורסים, כן? והוא היה איש בעל תורה מוסרית, שיטה מוסרית משלו, והוא סבר שה... עושר העליון של האדם זו הדעת. בסדר? עכשיו, הוא היה תלמידו של אדם בשם אריסטיפס מקירני. אריסטיפס מקירני סבר שתכלית חיי האדם זה העונג של החושים. כי אין במציאות דבר אחר מאשר העונג של החושים. למרות שתלמידו אפיקורוס לא חשב את זה, הוא חשב שהתכלית העליונה של האדם זה העונג האינטלקטואלי, אבל דרכי רבו דבקו בשמו. ולכן כשאומרים על מישהו שהוא אפיקורי, הכוונה שהוא נהנתן. למרות שהיה יותר נכון לומר אריסטיפי מאשר אפיקורי. אתה איתי? טוב, עכשיו... אפיקור, מה? אני לא יודע אם הוא קורבן, אבל הוא גם היה בעד נהנתנות, רק נהנתנות אינטלקטואלית. עכשיו, זה גם נכון שהוא לא האמין באלוהים. ברור. אז לכן, אדם שלא מאמין באלוהים נקרא אפיקורוס, בגלל אפיקור היווני. אוקיי, בבקשה. לא, גם אצל היוונים היו כיוונים כאלה. הרי מה שקאנט אמר, הוא רק חזר אל הקטגוריות של אריסטו. אגב, הוא עצמו אומר את זה. בביקורת התבונה הטהורה, שכל הרעיון שלו של קטגוריות סובייקטיביות, כבר אמר את זה לפניו אריסטו, שדיבר על העצם והמקרה. רק שאריסטו דיבר על 10 קטגוריות, ואילו כאן דיבר על 12. הוא אמר שאריסטו שלף את זה מן המותן בלי לתת לזה סדר, ואני נתתי לזה סדר הגיוני. זה הכל. כך שאפשר לומר, הרעיון של רלטיביזם, של ההכרה, של החושים, דברים כאלה היו גם לפני כן. אפשר לומר שמי שחלק על זה, על כל המגמה הזאת, זה היה אפלטון. והוא תפס מקום מאוד מרכזי. ואחר כך הסטואיקנים, ואחר כך הנאו-אפלטונים. אז נשכחו הדברים האלה. אבל תמיד היה. היה למשל אחד בשם פירון. פירון היה פילוסוף ספקן, שהטיל ספק בערך של החושים. זה כנראה בא לו בעקבות הנסיעות שלו להודו, יחד עם אלכסנדר מוקדון. והוא פגש שמה פקירים, שהיו דוקרים את עצמם ולא קורא להם דם, ולא קורא להם דבר, וגם הדם לא נשפח. ואז הוא התחיל להטיל ספק בכל. אז כך שזה לא מעט. הפקירים זה סגפנים הינדואיסטים, שחיים חיי סגפנות, ואפילו ככה מספרים של התיירים, הם יושבים על קרש מלא במסמרים, ולא קורה להם דבר. זה בא ממילה ערבית, פקיר, בערבית זה עני. הם חיים חיי עוני ופרישות. טוב, עכשיו אומר הרב, אם כן, כל האפיקורסים האלה, הם דיברו רק על ההשלכות של האמונה האלוהית על החיים. שהם טוענים שהייתה לדעתם לרעה למין האנושי ולמועקה להתפתחות המוסרית והטבעית שלו. שאנחנו חשים כאן, כפי שאמרנו כמה פעמים, בתוך דברי הרב, את ההדים של ניטשה, שהוא זה שניסח את זה בצורה הכי ברורה. הביקורת של ניטשה נגד הדת ונגד המוסר, בתור גורמים לא מוסריים, המקטינים והמשפילים את שיעור קומתו של האדם. וזה, אומר הרב, כאן ההפתעה הגדולה, איננו רחוק מן האמת ביחס לרוב האומות, שאין דעת אלהותם הכהה והרפה ראוי להיות יסוד הווייתם וקיומם, ואיננו להם טבע קיים ונושא לאומי. טוב, כדי להבין את זה צריך לראות איפה שהרב כתב את זה יותר מאוחר בספר אורות למהלך עדות בישראל, שם הוא מסביר שכל מערכת אנושית בנויה על יחסים בין שתי אידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. האידאה הלאומית זה התפתחות של רעיון החברה. אנחנו חיים בחברה, החברה עשויה גם להפוך ללאום. יש לנו חוש רוחני, החוש הרוחני הזה עשוי להתפתח למושג של אלוהים. בסדר? ואנחנו נפגשים עם האידאה האלוהית והאידאה האלוהית שנפגשות זו מול זו בהיסטוריה. והרב שם בהרחבה גדולה מסביר את מערכת היחסים, העליות והמורדות של יחסי שתי האידאות האלה. עכשיו, מה שהוא אומר שם זה שכאשר החברה מתפתחת ומתארגנת, הרעיון האלוהי שלה הולך ומתרחק ממנה. מדוע? משום שאצל האומות הרעיון האלוהי מחיה את נפש הפרט. אני, יש לי אלוהים. מה עם החברה? החברה אין לה אלוהים. החברה היא מכונה גדולה, ישות, אפשר לומר, חייתית גדולה, זה החברה, והיא לא חיה באור הרעיון האלוהי. בסדר? זה מובן מה שאני אומר? כי אני הולך לסבך את זה. זה ברור מה שאני אומר או לא? אהו, מסתכלים עליך. כן, מה? כן, אתה.
ברור.
ברור, יפה, תודה. אם כך, אומר הרב, יותר מזה, שבחברה המאורגנת, אור אלוהים כהה. מה זה כהה? הוא רחוק. מדברים על אלוהים, הוא מופיע על המטבעות ועל השטרות, In God We Trust וכדומה מהדברים האלה, אבל זה לא מעורב עם החיים. עכשיו אומר הרב, מה יקרה אם אנשי הדת המייצגים את אלוהים יתבעו שלטון על החברה? בשם האלוהים הזה, בשם האלוהים הכהה. אומר הרב, הם יהפכו את החברה לגהינם. בגלל שהם יכניסו כוח חיים חלוש וישליטו אותו על מערכות חיים מפותחות. ולכן בצדק תדחה החברה את הרעיון של השלטת אנשי הדת על המדינה. בסדר? זה מה שהרב אומר באורות. כל מה שאמרתי עכשיו הוא אומר גם פה. הוא אומר, ביחס לרוב האומות שאין דעת אלהותם הכהה והערפה, ראוי להיות יסוד הווייתם וקיומם, ואיננו להם טבע קיים ונושא לאומי. כן. ייתכן, למשל היה אחד אלבר קאמי, סופר, כתב שההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. שאלת אם הגויים יודעים את זה, התשובה היא שכן, הבאתי לך סופר גוי שאומר את זה. למה הכופר, הגוי, לא רוצה את אלוהים? הוא ראה את הכומר. בסדר? את הנציג של האידאה האלוהית בחברה, הוא אומר, זה? לא רוצה אותו. מובן? אני אומר הרב, שזה לא יכול להיות יסוד הווייתם וקיומם. יותר מזה, יש אפילו בהלכה דבר כזה. הרי מה הראשונה בהלכות של היהודים, לפי הרמב״ם? שיש אלוהים. מה השנייה? שאין זולתו. נכון? יש אלוהים? זה הראשונה, שתיים, אין זולתו. מה המצווה הראשונה של הגויים לפי ההלכה? שאין זולתו. מה עם זה שיש אלוהים? לא מנו. מסביר הרב במאמרי ראייה, אמונה זה משהו שנותן משמעות לחיים שלי, עד כדי כך שאם זה יחסר, כל החיים שלי מקבלים ערך אחר, או אפילו חסרי משמעות. מובן? עכשיו, אם יש רעיון שהוא לא משנה שום דבר בחיים שלי, אז אי אפשר להגיד שאני מאמין ברעיון הזה. זה כמו שאם אני אשאל אדם ברחוב, תגיד לי, תורת היחסות, זה אמת או לא? אולי תורת הקוונטים, אה? מה אתה אומר? שמע, דווקא היום נראה לי יותר הקוונטים. אבל אתמול דווקא חשבתי יותר היחסות. האם זה נקרא שאדם כזה מאמין בשיטה זו או לא? הוא אפילו לא, זה לא נוגע לחייו, זה לא משנה שום דבר. בסדר? אז אותו דבר לגבי אמונת אלוהים, כאשר היא מקבלת צורה חיובית בנפש של הגויים, היא עלולה גם לגרום לנזק. לכן יש עדיפות לדחיית עבודה זרה מאשר הגדרה של אמונה באלוהים, או כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. עד כאן? כן. כן. כן, ברור, ברור, הם לא יכולים להתחמק מזה. מצד שני, מה עושים כשיש פער, בזמנים למשל, בין ההתפתחות של הרעיון הלאומי וההתפתחות של הרעיון הדתי? אז הם צריכים לפנות לעם ישראל. וזה בעצם המסקנה שם. שבעם ישראל יש לנו המפתחות כדי להציע להם דגם שיכול לעבוד. ומכאן החשיבות העצומה של תקומת המדינה וכו'. כן. יכול להיות, זה בימי התנ״ך קראו לזה אלוהי האומה. למשל, לכל עם קטן במזרח התיכון היה אל לאומי משלו, כמוש, מלקום וכדומה, פעור. האלים האלה, הם אפשר לומר, היו הביטוי לאידאה האלוהית שהם ייחדו אותה עם אומתם. רק מה, זה היה אומות קטנות שלא יכלו להחזיק מעמד על פני כל ההיסטוריה. לא היה להם תפקיד מטה-היסטורי.
זה לא שאין לאומי כאלוהים,
כן, זה קשה. בדרך כלל זה לא עובד. עכשיו, זה כן עובד אם הוא שם את אלוהים מספיק רחוק. למשל, בימי הביניים היה מקובל לכל אומה באירופה שהיא תחת חסותו של קדוש מסוים. כן? אחד הקדושים של הנצרות נחשב, בעצם אפשר לומר, בשפה שלנו, לאלוהי אותה אומה. בסדר? כן. נכון. אז עכשיו תשים לב שהרב קוק מאוד זהיר כשהוא כותב את זה, כי הוא כותב את זה עבור חרדים. אבל עוד מעט הוא יכניס גם את היהודים בפנים. בסדר? אולי במידה מסוימת כן, כלומר הם חשים, תראה, היה למשל בז'נבה שבשוויץ, הייתה תקופה שישב שם אחד ממייסדי אחת הדתות הפרוטסטנטיות, קלווין, קראו לו, קלווין, והוא סגר את התיאטראות, תיקן צומות, אסר להתלבש בבגדי פאר, בקיצור, הכל הפך להיות כמו תשעה באב בבוקר, פחות או יותר, כן? זה פחות או יותר היה החיים הדתיים. כמובן שהם מרדו בו באיזשהו שלב. כי הוא רצה להשליט את הדת, את המנזר בעצם על החיים. אז הם כן חשים את זה. כן, ברור. אל תשכח שבשיעורים הקודמים ראינו שהרב טוען שרוח החיים, רוח המוות, של העצבות והרצינות הדתית שהתפתח בנצרות, זה חדר ליהדות גם. אז אפשר להבין. כן. טוב, בואו נמשיך. זה איננו רחוק מן האמת, אני שוב קורא ברב, זה איננו רחוק מן האמת, ביחס לרוב האומות, שאין דעת אלהותם הכהה והרפה ראוי להיות יסוד הווייתם וקיומם, ואיננו להם טבע קיים ונושא לאומי. אבל לא כאלה חלק יעקב. מי זה חלק יעקב? הקדוש ברוך הוא זה חלק יעקב. כמו שאנחנו חלקו, הוא חלקנו. חלק השם עמו, ויעקב, והשם הוא חלקנו. השם חלקי. נכון. אז בדיוק, אז זה פה חלק האדם. חלקו של יעקב זה הקדוש ברוך הוא. אז לא כאלה חלק יעקב. זה פסוק בספר ירמיהו. שאומר על אלוהי הגויים, הבל המה מעשה תעתועים, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. אז ודאי שמדבר על הקדוש ברוך הוא. אם אנו מוצאים מגרעות בחיינו, שנדמה לנו שבאו על ידי השפעת התורה בדרך ישר ומסובב, כן, תגיד את זה, הנה, גם כלפי הדת היהודית ניתן לטעון את אותם הדברים, אנו יכולים מיד להגיע לידיעה הברורה שהדבר תלוי רק באיזה הבנה משובשת מצידנו בתורה או בסיבה מקרית שלפעמים הביאה מצב להיכנס באיזה חיסרון כדי להינצל מחיסרון יותר גדול ומהרס שהיה צפוי לבוא מבלעדיו. כן, לפעמים הרבנים תקנו כל מיני תקנות שהיה בהם משהו כדי להרוס את החיים. אבל זה לא, כי לא הייתה ברירה, כי אם לא היו עושים את זה היה עוד יותר גרוע. אבל זה רק לשעתו, או לפעמים באופן מקרי, מישהו פגש תלמיד חכם, מקולקל וכדומה, אבל באופן אמיתי, כן, מהותה של תורת ישראל היא שמחת החיים, ואם מפעילים אותה כראוי, אז תוצאותיה חיוביות וכדומה. בסדר? טוב, זה מאוד קל לטעון, זאת אומרת, כל אחד יכול להגיד, הדת שלי הובנה לא נכון. כן? זה דבר שאפשר להגיד. ובאיזשהו מקום אפשר גם להגיד את זה על היהדות, כן? הבנתם לא נכון. אבל מה נעשה שגם הרב כאן במקרה הזה צודק? זאת אומרת שבאופן מפתיע באמת הנצרות והאסלאם הם שיבוש של ערכי החיים, בעוד, ובאופן מקרי לפעמים הביאו תועלת, בעוד שביהדות זה הפוך. צריך ללמוד שבשעה שלא נמצאת באומה, ההתגברות להריסה ולשלילה מחרבת את כל יסוד קיומה החומרי והרוחני, נקל הדבר מאוד לתקן שימעטו הכרחים כמו אלה מדור לדור, והדברים מתיישרים מעליהם במנוחה ובקדושה. זה מזכיר אולי באותה תקופה לרב קוק יש איזו מלחמה הלכתית בנושא שמן שומשמין בפסח. האם זה אסור משום קטניות או לא? אז הרב קוק התיר שמן שומשמין בפסח, ואילו ואז הוא היה ביפו. באותם הימים בית הדין של החסידים בירושלים יצא למלחמה נגד היתר של הרב קוק. מה יש? מה קרה? לא תודה. ויצאו למלחמה נגד היתר של הרב קוק, ויש התכתבות בין הרב קוק לבין רבני ירושלים, וההתכתבות הזאת שמה בנויה מסביב לשאלה, אם הרי אנחנו רואים שמרן החתם סופר החמיר מאוד בענייני קטניות, בגלל שהוא נלחם נגד הרפורמים שרצו להתיר כל מיני דברים, ואתה הרב של יפו אתה רוצה ללכת בדרכם של הרפורמים להקל באיסור קטניות חלילה וחס. אז מסביר הרב קוק שמה לרבני ירושלים שלא הרי זמנו של החתם סופר, כי הרי זמנו הוא, שבזמננו זה אם אתה תוסיף איסורים שאין להם יסוד, אז אתה גורם להתרחקות מהדת. בסדר? אין לזה שום יסוד איסור שמן שומשמין, מכל מיני סיבות, יעיין נא כבודו. בתשובה הארוכה של הרב קוק בספר אורח משפט. בסדר? שמה? ובפרט בעמוד קוף כף ג', שמה יש דברים כדור בנות. מה אתה אומר? כן, אתה לא יודע מה זה הרפורמים מאיך אתה מסופר. כן. זה רפורמים של פעם. טוב, בסדר. טוב, אבל זה הנושא שם. טוב, על כל פנים, כן. הוא מסביר. מה גרם שגם נדמה לפעמים שהשפעתה של תורה גורמת לקלקול החיים? אומר הרב, או בגלל שלא הבינו נכון את התורה, או בגלל שהיה הכרח לפי שעה להנהיג הנהגה שבאמת מתנגדת לחיים ושיש לה תוצאות רעות, כדי להציל מתוצאות יותר גרועות. אבל אומר הרב, ככל שאנחנו נגיע יותר לחיים נורמליים, ללא לחצים, נוכל יותר ויותר לוותר על הכרחים כאלה של גזרות משונות שמתנגדות לחיים. טוב, עד כאן להיום, שלום.